בסוגיה של אלישע בעל כנפיים. אז עוד פעם נקרא את זה. אמר רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. ומה עיקר אלה בעל כנפיים? שפעם אחת גזרה מלכות אדום גזרה על ישראל, שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו, והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק, ראהו כסדור אחד, רץ מפניו ורץ אחריו, וכיוון שהגיע אצלו נטלן מראשו והחזן בידו, אמר לו, מה זה בידך? אמר לו, כנפי יונה. פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה. לפיכך קוראים אותו אלישע בעל כנפיים. כן, אומר הרב, כלל גדול הוא שדברים שהם קטנים במעלתם בענייני ההשלמה האנושית, הם קדומים בזמנם. והמעלות העליונות שהן גדולות במעלה, הן מאוחרות בזמן. מפני שהמעלה הקודמת, שהיא כמו בסיס לה, צריכה להיקדם. והנה התפילין הם ברית מיוחדת לישראל. עדות על התייחסותם המצוינת בתור ממלכת כהנים. בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש. אשר יפלי אדון כל ברוך הוא אותם מכל העמים אשר על פני האדמה. על כן הדרכתם ומוסרם הם יותר נשגבים ויותר נעלים מההדרכה הנטבעת מכל עם ולשון. ולא עשה חן כל גוי משפטים ולדאום. אבל מעלת הדרך ארץ הטבעית, טהרת המידות, בנטייה נקייה אל הצדק והיושר המוחש והמורגש, ושנאת הרשע והאבל במידה הגלויה, זאת היא נחלת כל אדם אשר על פני האדמה. וכלל תורת בני נוח הינם יסודי המוסר הטבעי. המוסר הטבעי הפשוט, איננו צריך למסעות נפש גדולות ורמות, אבל צריך שיהיה גופו של אדם נקי מזוהמת הרשעה המיוחדת לחייתות טרף וחזירי יער. על כן, מי יוכל לעלות אל הר השם, להתייחד במוסר הנשגב והעליון, הנרצה על פי הקדושה העליונה המכוונת בתפילין, רק מי שגופו נקי. כלומר, שהמוסר הטבעי כבר קנוי לו כראוי. ולא הפסידו במעשים רעים ומידות אחורות ורעות שהם תועבה לאדם שלם מצד צורתו האנושית. כיוון שהמוסר הטבעי, המוסר גופני נכבש לפניו, צריך הוא בתור אדם ישראל עומד להיות שם השם נקרא עליו להתעלות במוסר עליון הנובע על פי עומק הקדושה העליונה שתתגלה על ידי קדושתן של ישראל והתייחדותן. העלייה אולי אל הר המוסר העליון היא על ידי כנפיים המרוממות את רוחו של אדם מישראל שכבר קנה לו תחילה את המעלה הטבעית. אבל לא יחשוב איש שיוכל לעלות למעלת המוסר האלוהי ובליבו תהיה חלעתו להיות נוטה לכל דבר של השחתה מוסרית המונחת בטבעו של אדם. התכונה של עמידת האדם בחוזקו ותוקפו גם בעת צרה, תלויה היא על פי אותה ההתעצמות הטבעית שיש בנפשו עם הדבר הקדוש שאליו הוא נושא את נפשו. בכל מה שהתעצמות יותר קרובה וטבעית לאדם, ימצא בנפשו עונים לעמוד בפני כל גלי ים זועף, ואת מקומו בל ינח. והנה, מי יוכל להכיר בעצמו כישרון של קישור אמיץ לקדושת התפילין המעלה אותנו על במותי ארץ, המרומם אותנו, או המעלה, אז המעלה, קדושת, אולי הכישרון המעלה אותנו על במותי ארץ, המרומם אותנו ממעל למוסר הטבעי הפשוט ומרוממנו לעוף במרומי קדושה עליונה, רק מי שכבר הכשיר נפשו אל הקדושה הטבעית הגופנית הכללית, הוא מרגיש בנפשו איך שמהמוסר הזה, עם כל הודו ותוהרו, הנפש ממנו לא תמלא. כי אם ביותה מתרוממת עד לעוז חביון של המוסר הקדוש, שהיא ממקורה של תורה, על פי הקישור הטבעי המתחזק על פי ההקדמה של המוסר הגופני הטבעי הקדום בזמן. יהיה הגוף נקי, ובעל התפילין יהיה לבעל כנפיים, כי אובי חומרו לא ימשכנו לרדת למטה, וימצא את עצמו מלא עונים, ועוז השם בכל עת צרה. ובעומדו, בעוז גבורתו נגד מלכות הרשעה בעת רעה היא, ראוי הוא להיקרא בעל כנפיים, שינם לאות על טהרת גופו וניקיונו. אמר רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. לא רק אלישע בעל כנפיים, הוא צריך להיות בעל כנפיים כשהוא מניח את התפילין. כל אדם צריך להיות בעל כנפיים. על כל פנים, ראוי להיות לבעל כנפיים, כלומר, שיש לו גוף נקי, ואם יש לו גוף נקי, יהיה מקום לכנפיים לחול עליו. ומה עיקר לי בעל כנפיים? שפעם אחת גזרה מלכות אדום וכו'. כלל גדול הוא שדברים שהם קטנים במעלתם בענייני השלמה האנושית, הם קדומים בזמנם. והמעלות העליונות שהן גדולות במעלה, הן מאוחרות בזמן. מפני שהמעלה הקודמת, שהיא כמו בסיס לה, צריכה להיקדם. אז זה כלל גדול. מפוזרים בכתיבה של הרב, בעיקר בעניה, הרבה כללים, וחלקם כללים גדולים. הנה, יש לנו פה כלל גדול. דברים קטנים במעלתם, דברים פחות חשובים, בענייני השלמה האנושית, מכל מקום זה קודם בזמן. זאת אומרת, קודם כל, צריך לטפל בדברים הפחות חשובים, והם כתנאי ובסיס להופעת הדברים החשובים. הנושא שלנו פה, אני חושב שהוא מאוד מאוד קשור לדוגמה הרגילה, מטבע לשונית הרגילה, שהרב לא הביא אותה פה, על פי מה שקלטתי בקריאה הראשונה. אבל זה כמו דרך ארץ קדמה לתורה. מה יותר חשוב? דרך ארץ או תורה? סביר שתורה יותר חשוב מאשר דרך ארץ. ומכל מקום, דרך ארץ קדמה לתורה. קמח בתורה. אז מה יותר חשוב? קמח או תורה? סביר שהמטרה של החיים זה לא שיהיה לך מה לאכול. אלא המטרה של שיהיה לך מה לאכול זה כדי שתחיה, והמטרה של החיים זה כדי שתלמד תורה. סביר שזה הערכי. מכל מקום, אין לך קמח, אז תדע קודם כל לקמח. אחר כך נטפל בתורה. וכן הלאה, המון דוגמאות. הדברים שהם קטנים במעלתם, בענייני השלמה האנושית, הם קדומים מזמנם. זה דווקא מינה הלכתית, הנה עוד דוגמה אחת. אתם יודעים, תלמוד תורה כנגד כולם, נכון? אין לך דבר יותר חשוב מאשר תלמוד תורה. שקולה כנגד כל המצוות כולם. התורה. מכל מקום, מבטלים תורה לכל מצוות עשה, שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. מצוות עשה של זמן גרמה, או כל מצווה, כל מצווה עוברת, שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, אז מבטלים תורה וקודם עושים אותה. אחורה, זה לא צודק, לא? זה לא חשוב. כל הדברים, כל המצוות הם לא, כל חפציך לא ישבו בה. אפילו חפצי שמיים לא ישבו בה. יקרה מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. ומכל מקום, אפילו מצווה קלה, שהיא עוברת, אם לא תעשה אותה, לא תקיים אחר כך, אי אפשר לעשות את זה אחרים, אתה מבטל. הנה, דברים שהם קטנים במעלתם, בענייני ההשלמה האנושית, הם קדומים בזמנם. והמעלות העליונות שהן כלולות, שהן גדולות במעלה, הן מאוחרות בזמן. מפני שהמעלה הקודמת, שהיא כמו בסיס להן, צריכה להתקדם לפניהם. אולי זה צריך להיות צריכה להתקדם לפניהם. אתם רואים, יש פה הערה למטה, שהפסקה הזאת היא נתפסה בחבש פאר. אז שם הגרסה קצת תוקנה כנראה. על כל פנים, מפני שהמעלה הקודמת שיקמו בסיס להן, למעלות הגדולות במעלה, צריכה להיקדם לפניהם. והנה, התפילין הם ברית מיוחדת לישראל. מה מבטאות התפילין? התפילין מבטאות עדות על התייחדותם המצוינת בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש, אשר הפליא אדון כל ברוך הוא אותם מכל העמים אשר על פני האדמה, על ידי הדרכתם ומוסרם, על פני האדמה, על כן הדרכתם ומוסרם, הם יותר נשגבים ויותר נעלים מהדרכה הנתבעת מכל עם ולשון, ולא עשה כן לכל גוי משפטים בלידם. כן? תפילין. מה זה תפילין? תפילין זה הכתר שלנו. תפילין זה אות החירות שלנו. אנחנו בני מלכים, עבדים משוחררים. ביציאת מצרים, שם נחתמנו בחותם החירות, בחותם המחאה כנגד עבדות, כל עבדות, חוץ מאשר עבדי המה, לא ימחרו ממכרת עבד. ביוון העתיקה, אז כשהיו משחררים עבדים, אז היו שמים אתרות של דפנה בראש העבד, וזה סימן שיוצא לחירות. בישראל העתיקה, בימים הקדומים, אז שם הונח בראשנו האתרה המיוחדת לנו. יותר רפה, יותר חכמה, יותר מרשימה, יותר בעלת תוכן מאשר עלי דפנה. תפילין, יש בהם את האתרת של המגמות שלנו, האידיאלים שלנו, שמע והיה עם שמוע, קדש והיה כביכה, הפרשיות שמציינות את אידיאל החיים התכליתי של עם ישראל, שזה פערנו, זאת גאוותנו, זאת עטרתנו. התכנים האלה הם התכנים שמבליטים את הרעיון העל של האומה שלנו, ובזאת כשאנחנו נאמנים להם אנחנו נאמנים לעצמיותנו, ובזאת אנחנו חירותיים. אז הנה ככן, התפילין הם באים להבליט את הייחוד הישראלי. זה הלבוש הישראלי, או התכשיט הישראלי המיוחד, שהוא מבליט את התייחדותם המצוינת בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש. שאופי החיים שלנו הוא לא טבעי, הוא לא נורמטיבי. הוא הפליא אדון כל ברוך הוא אותם מכל העמים אשר על פני האדמה. ועל כן גם הדרכתם ומוסרם, אנחנו, חיינו לא ימוצו על ידי דרך ארץ. המוסר האנושי, האוניברסלי, גם בערכיו הגבוהים, הם אינם מספיקים על מנת לבטא את התכונה המוסרית והמצפונית, והם לא תביעותיה האידיאליסטיות שמהווים את התשתית או את התכלית של כל התרבות שמגלמת את שאיפת הרוח שלנו. אנחנו משהו אחר. הדרכת החיים שלנו והמוסר שלנו הוא לא הנורמה האנושית. הוא יותר ההדרכה והמוסר שלנו הם יותר נשגבים ויותר נעלים מהדרכה הנתבעת מכל עם ולשון. לא עשה כן לכל גוי ומשפטים על ידעום. השכל שלנו, המוסר שלנו, הוא עמוק, חודר, אידיאלי, בעל חזון לעתיד, לאין שיעור יותר רחוק ממה שנושאת את נפשה אליה כל תרבות של כל עם או כל ציוויליזציה. אלה משפטים שלא עשה כן לכל גוי. הם לא יכולים לדעת אותם. לא עשה חן כל גוי, מפתים בל ידעום. והוקשה כל התורה כולה לתפילין. למען תהיה תורת השם בפיך. כי תודעת החירות מתוך הנאמנות אל הערכים העותרים אותנו, הנזר תפארתנו זו, פארנו שעלינו, זה תמצית כל הרעיונות שכל התורה שהיא בעומק העניין נובעת מתכונת נשמתנו, מחיינו ואורך ימינו שבה נהגה יומם ולילה. והתמצית של הרעיון התורני הוא העתור לראשינו, התפילין. אז הנה ככן, התפילין מציינות את המוסר, מוסר הקודש, לא מוסר האנושי, את מוסר הקודש, את מוסר, המוסר העברי, המוסר הישראלי, המוסר האלוקי, המבליט אותנו בתור ממלכת כהנים, גוי קדוש. אשר יפלי אדון כל, בתכונת החיים הישראלית, מצד פנימיותה ומצד רישומה, שהיא רושמת בדברי ימי עולם, החל מראשית ימיה הלאומיים, חתומה בחותם הפלאיות, הנשגבות, העליוניות, ממלכת הכהנים, הגוי הקדוש, וזה התוכן של התפילין. התפילין הם ברית מיוחדת לישראל. התפילין הם עדות על התייחדותם המצוינת, המיוחדת, בתור ממלכת כהנים וגוי הקדוש, אשר יפלי אדון כל ברוכו אותם מכל העמים אשר על פני האדמה. בעצם תכונת חייהם. על כן, בהתאם לתכונת החיים, אז גם ההדרכה והמוסר, הדרכתם ומוסרם של ישראל, הם יותר נשגבים ויותר נעלים מההדרכה הנתבעת מכל עם ולשון. ולא עשה כן כל גוי משפטים ולדאום. והתמצית של כל זה מתבטאת בחוק הנצחי, בתוכן הרוח העליון, כפי שהוא קבוע בתכונת החיים הנשמתיים של ישראל, המתבטא בתכשיט המיוחד הכל כך אופייני לעם ישראל, התפילין. שוב, במילה אחת, התפילין מציינים את מוסר הקודש. התפילין מציינים את התוכן של ההדרכה הלאומית, המוסרית, כפי שאיננה בנורמה של האנושות. אבל מעלת הדרך ארץ הטבעית, מה זה דרך ארץ טבעית? הנה, הרב מסביר. טהרת המידות, בנטייה נקייה אל הצדק והיושר, המוחש והמורגש, ושנאת הרשע והעוול במידה הגלויה. זאת היא נחלת כל אדם אשר על פני האדמה. וכלל תורת בני נוח הנה מיסודי המוסר הטבעי. בשביל להיות אדם מוסרי, כלומר, עם נטייה טהורה, נקייה, בתביעה לצדק, ליושר, שנאת רשע ועוול, במקום שדברים בולטים לעין, לא צריך להיות יהודי בשביל זה. צריך פשוט להיות אנושי בשביל זה. זוהי נחלת כל אדם אשר על פני האדמה. לכל אדם יש צלם אדם, וזה עניינה של תורת בני נוח, שהם המצוות בני נוח, מציינים את הכלליות של הנטייה המוסרית, התביעה ההומנית, שם יסודי המוסר הטבעי. אז תורת בני נוח היא איננה מיוחדת לעם ישראל, ותורת בני נוח עניינה תביעת הצדק, היושר המוחש והמורגש, שנאת הרע והעוול במידה הגלויה, שהיא התביעה שרוח האדם באשר הוא תובעת אותו, אמורה לתבוע אותו. אנחנו מצפים שהמידה הזאת היא תקנן בליבו של כל אדם, ומהווה את המסד לנורמה של כל תרבות. המוסר הטבעי הפשוט איננו צריך למסות נפש גדולות ורמות. בשביל להיות אדם הגון, זה לא צריך לחשוב על הרעיונות של גר זאב עם כבש ולמהר עם גדיר בץ. זה לא תנאי להעביר איזה סקינה שמבקשת אותך להעביר את הכביש, לעבור את הכביש. תעביר את הכביש, תגיד שלום יפה לשכן. אל תגנוב. זה לא קשור לשדרוג כל מארג התרבות והאנושות לכלל ספרת חיים אחרת. אז המוסר הפשוט איננו צריך למסעות נפש גדולות ורמות. אבל צריך שיהיה גופו של אדם נקי מזו עמת רשעה מיוחדת לחייתו טרף וחזיר יער. שאדם לא יהיה מזוהם בנפשו, ברוחו. שיהיה בן אדם, שיהיה מנץ', כמו שאומרים. על כן, מי יוכל לעלות אל הר השם? מה זאת אומרת לעלות אל הר השם? כלומר, להתייחד לא במוסר האנושי ותו לא, אלא להתייחד במוסר הנשגה והעליון, הנרצה על פי הקדושה העליונה המכוונת בתפילין. מי יעמוד בקנה המידה לא אוניברסלי, אלא מי יעמוד בקנה המידה העברי? מי יעלה בהר השם? מי יכונן בקרבו את תביעת המוסר שהיא אמורה להתעדן ולהשתדרג ברוח האדם כתוצאה ממפעל התרבות של האומה הישראלית בכללות כל דורותיה עד שהיא תגיע אל אותו עתיד שהיא נושאת את נפשה אליו, אל עדן העתיד, שעל ידי ההתרוממות אל הגובה של התביעות האידיאליסטיות המצפוניות שרוח האדם הפשוט, הנורמטיבי, הוא גס מכדי לחוש אותם בשלב זה. זה התוכן של התפילין, זה הרעיון המתמצת מן התורה, ומי שייך שהוא ידבר על הרוממות של מוסר הקודש הזה, כלומר, המוסר המתאים עם המגמה האבולוציונית, הקוסמית, הכללית, שאיננה עוסקת בסבתות וכבישים, אלא עוסקת בשדרוג מערכות המציאות כולה, בעלתם, מאיכות לגבוהה ממנה, משלמות לעדינה ממנה, ממוסריות למוסר, מוסר העתיד. זו הגדרת המושג מוסר הקודש, מה שמתאים עם האידאה המכוננת את נשמת היש, את מגמת היש. המחשבה תחילה שלמענה נבראו שמיים וארץ, זה הקודש. קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. המטרה שלמענה נבראו שמיים וארץ, זה הראשית, זו הראשית, כלומר התכלית. במסגרתה שמיים וארץ וכל צבאה, זה מה שנקרא תורה, או זה מה שנקרא ישראל, או ישראל בתורה, בתורה וישראל, כל אחד בעומק העניין. והמטרה התכליתית הזאת, ההוויה כולה על כל ערכיה הולכת ומתעלה, הולכת ומשתדרגת כמעה כמעה בקצב של הזמן הנצחי הנתון לרשותה, אבל נצח ישראל לא ישקר ויגיע אל מטרתו. ובמסגרת זאת תרבויות יעברו, ציוויליזציות יתעדנו, עידנים יחלפו, דור הולך, דור בא, מלכות עולה, מלכות יורדת, והארץ לעולם עומדת, ואתם לעולם קיימים, שנאמר, ואתם תהיו ארץ חפץ, אמר השם צבאות. כך אומרת הגמרא. והמגמה הזאת של ההוויה כולה, היא הולכת וטובת איכויות, שכיום אנחנו בבחינת ילדים בגן, שלא יכולים להבין מה זה מושגי המוסר של אנשים מבוגרים. ומכל מקום, התביעה היא תבועה בעומק הרוח, גם של הילד בגן. רק את רמת התפקוד במסגרת הנוכחי, אין צורך לבלבל במה שיערבו במוחות ובנפשות הנורמטיביות של העולם, כפי שהוא במצבו הנוכחי, אין צורך לבלבל אותם ברעיונות כל כך ניסיים, בתביעות כל כך רחוקות, במסע עין, אל מציאות שהיא הרבה מעבר לאופק הקרוב. התכונה הזאת של העתיד, זה שייך לעם הנצח. לא שייך לאנושות. זה גדול עליה. אבל התוכן הזה של העלייה בהר השם, זה התוכן שעטרתו מתומצתת בתפילין, היא ודאי מניחה את השלמות של הניקיון המוסרי, האישיותי, התרבותי, הנורמטיבי, שמהווה בבחינת גוף, ששם הולכת ומתיישמת הנשמה, והולכת ומגדלת אותו בהתאם לכוחה הפנימי העצור בקרבה פנימה. מי יוכל לעלות אל הר השם? מי יוכל להתייחד במוסר הנשגב והעליון? במוסר הקוסמי? במוסר של ההוויה כולה? במוסר הקודש של מגמת נשמת ההוויה כולה? המוסר העליון הנרצה על פי הקדושה העליונה שהיא המתבטאת בתפילין? להתחיל להתעסק בתפילין זה מי שנו גופו נקי. מה זה גופו נקי? מה הנמשל? כלומר, זה כמובן לא עומד בסתירה לכך שגופו הפיזי נקי גם כן. אבל כזכור, אנחנו עכשיו לא לומדים הלכה. אנחנו לומדים אגדה עכשיו. והלכה, הלכה, ולעולם אנחנו יודעים שבמקביל לעולם ההלכתי, אז לעולם יש את התוכן האגדתי. אז עכשיו, חוץ ממה שגופו נקי, נו, ודאי, מי שגופו נקי לא יכול, מי שגופו לא נקי לא יכול להניח תפילין, אבל מה זה עכשיו המשמעות של גוף נקי ומשמעות אגדתית? שזה הנושא שלנו ברגע זה. המוסר הטבעי, זה נקרא גוף. המוסר לעומת רוח ישראל זה גוף. רוח ישראל לעומת המוסר זה מבחינת נשמה לגוף. והגוף צריך להיות נקי. כלומר, המוסר הטבעי שייך להניח תפילין, מי שהוא אדם טוב, אדם ישר, אדם מוסרי, אדם הומני. המוסר הטבעי כבר קנוי לו כראוי, ולא יפסידו במעשים רעים ומידות אחורות ורעות, שמתועבה לאדם שלם מצד צורתו האנושית. לא יכול להיות שמי שמאבד את צלם האדם שבו, יתעסק בצלם אלוקים. אלא ברור שגופו נקי, המוסר הטבעי, קנוי לו כראוי, הוא לא מנהל את חייו באופן של מעשים רעים ומידות אחורות ורעות, שהנורמה של התרבות האנושית היא כבר נמצאת מעבר לזה. כיוון שהמוסר הטבעי, המוסר הגופני נכבש לפניו, גופו נקי, עכשיו אדם ישראל הוא לא רק בן אדם, הוא גם יהודי, הוא גם עברי, הוא ישראלי. זה משהו אחר. ברוח פרשת השבוע, הוא שורה עם אלוהים ועם אנשים. לא רק עם אנשים, גם עם אלוהים, ויוכל. כיוון שהמוסר הטבעי, המוסר הגופני, נכבש לפניו, הרי צריך הוא בתור אדם מישראל, העומד להיות שם השם נקרא עליו. שם השם זה לא המוסר האנושי. שם השם זה הגבה למעלה מזה. שם השם זה המגמה, זו הנשמה. נשמת כל היש, זהו שם השם. והנה שם השם, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. מי שלוקח אחריות, לא על מוסר חברתי, ותו לא. אלא על מוסר קוסמי, על תביעת התעלות העולם בכל תרבויותיו, בכל ערכיו, בכל מעמדיו, בכל חוקיו, תביעת שדרוג הטבע עצמו. אתם מבינים? כי זאב עם כבש זה לא טבעי כל כך שהם יהיו ביחד, ושישה יונק על חורפתן. זאת אומרת, נושאת התורה את עיניה, נושאת היהדות את עיניה לחתימת החותם המוסרי בשינוי סדרי הטבע. היהדות איננה מוותרת למציאות, אפילו לא לחוקיה הטבעיים, על פי הרמות החייתיות הטבעיות שהיא מוטבעת בהן בשלב זה. לא. בסוף תמלא הארץ דעה את השם. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כי מלא הארץ דעה את השם, כמים לים יחסים. אז הנה ככה, יהדות כבר נושאת את עיניה להינדוס המציאות הפיזית. כן, יכול להיות, על ידי הנדסה גנטית, אולי נצליח לעשות פה עריות צמחוניים. זה רעיון מעשי. הוא כבר מתחיל להיות נגיש. כל פנים, הוא כבר לא מעבר לאופקים שלנו. והיהדות כבר, מה שהיה בעבר כמין חזון מיסטי, אז הנה, היא הולכת וחותמת את עצמה כמעה כמעה במציאות. ומכל מקום, כל התרבות של התורה אל ערכים כאלה ויותר מהם היא נושאת את עיניה. זהו שם השם, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתי, שמנו קראת בשמך. כלומר, החיות הישראלית היא אחת עם החיות העולמית הכללית, אופיה, מגמתה, זרימתה, נשמתה של ההיסטוריה הישראלית, שהולכת ומחוללת את האופי הרוחני התרבותי של האומה, הוא זורם באותו קו שהקוסמוס כולו הולך וזורם אליו. השתדרגות, האיכות, ההווייתית, הכללית. כיוון שמוסר הטבעי, המוסר הגופני, נכבש לפני אדם מישראל, צריך הוא בתור אדם מישראל, העומד להיות שם השם נקרא עליו, להתעלות במוסר עליון. לא במוסר אנושי, אלא עכשיו עולים מגן הילדים הרוחני אל בית הספר העברי, הנובע על פי עומק הקדושה העליונה שהתגלה על ידי קדושתן של ישראל והתייחדותן. הקדושה המיוחדת, זאת אומרת התואם, הקורלציה שישנה בין החיות הישראלית ואופייה התרבותי בכללות דורותיה, היא מגמת האידיאל של הקודש העליון, כלומר של האידאה המכוננת את כל היש. זהו מוסר העליון הנובע על פי עומק הקדושה העליונה שתתגלה על ידי קדושתן של ישראל והתייחדותן. עם ישראל כמובן צריך לשמור על ייחודו, על זהותו התרבותית, בכל דרכי המחשבה והדיבור והמעשה שהם כל כך מיוחדים לעם ישראל ונובעים מהתייחדותו הנשמתית, מצורתו הנפשית, הרוחני, הבלעדית, שאין כמוה. לבדד ובגויים לא תתחשב. העלייה אל הר המוסר העליון, זה הר השם. איך עולים אל המוסר העליון? איך עולים אל הר השם? אל הר השם צריך לעלות עם כנפיים, עם כנפי הרוח המרוממות את רוחו של אדם ישראל, שכבר קנה לו תחילה את המעלה הטבעית. אבל אדם לא באמת ישוטט בחנפי רוחו, הוא לא יתרומם התרוממות במשק כנפי רוח שהוא בהמה בחיה רעה. אם הוא בן אדם, יכול לזקוף קומה עוד יותר ולקבל כנפיים. העלייה אל הר המוסר העליון על ידי כנפיים המרוממות את רוחו של אדם ישראל. אבל איזה אדם ישראל יתרומם? אדם ישראל שכבר קנה לו תחילה את המעלה הטבעית, שהוא אדם מישראל. אבל אם הוא בקושי בן אדם, אז שלא יבזה את שם ישראל במה שהוא נושא עליו את שם ישראל. אבל לא יחשוב איש שיוכל לעלות למעלת המוסר האלוהי בליבו תהיה חלעתו, להיות נוטה לכל דבר של השחתה מוסרית המונחת בטבעו של אדם. אם אדם זורם עם עצמו, העצמו הזה, אז שם נמצאים כל מיני גיהינום. כל הגחמות וכל היצרים שבהם מותר האדם מן הבהמה, אין. ואל תהיו כסוס כפרד אין אבים. והתביעה הבסיסית היא שיתרחק האדם מהממדים הבהמיים והחייתיים שבו, שיהיה תרבותי, כי זו הגדרת המושג תרבות, באותה מידה שאדם איננו בנורמה של בעלי החיים שסביבו. ואחרי שהבסיס הזה קיים, אז הוא אדם, ולא בהמה, על דמות איש ותבניתו, בלשון הרמב"ם. הוא כבר איננו מזוהם באותם שפלויות שמצויות בצורה טבעית, כי הבהמיות היא מאוד טבעית לנו. מידות רעות, תשאיר את האדם כאשר הוא, עיר פרא אדם ייוולד, והממדים הבהמיים והחייתיים, רק אל תטפל ואל תחנך, ותמצא את האדם שאולי לפעמים בעלי חיים טובים ממנו. אבל אנחנו לא מבטרים לטבע, וזה שזה טבעי, זה לא עושה את זה ללגיטימי, ולא עושה את זה ליפה, אלא להפך. ההתגברות על הטבע, ועידון הטבע, וסיחור הטבע, ותיעול הטבע, זה עניינו של האדם התרבותי בכלל, וודאי וודאי, לאין שיעור יותר מזה, עניינו של האדם הישראלי. כן.
להיות נוטה זה נטייה בפועל או נטייה מינותי, פנימית? להיות נוטה לכל דבר
עכשיו. פנימית, פנימית.
וזה בעצם מקביל באופן ניגודי לבן נוח, שאצלו זה רק במידה גלויה, מה שראינו מקודם?
לא. גם בן נוח אנחנו מצפים שלא יהיה נוטה אל דבר של השחתה מוסרית המונחת בטבעו של אדם.
אז סינת הרשע
והרבה,
כאילו,
בעמודה
הראשונה כתוב,
אנחנו מצפים מכל אדם, גם לא לבן עברי, בן עברייה, שהוא לא ייתה, שעל כל פנים תהיה לו נטייה נקייה אל הצדק, היושר המוחש והמורגש, וסינת הרשע והעוול בעמידה הגלויה. ושלא תהיה לו נטייה פנימית אליהם. למרות שזו נטייה מאוד טבעית, היא נמצאת בכל אחד מאיתנו. אבל אנחנו אמורים לשמור על הנטייה הזאת, שהיא תהיה מדוקת ומוכחדת או מתועלת לכיוונים הנכונים. וזה צריך להיות אצל כל אדם. כן?
לפי זה יוצא שמישהו
הוא
רשע
או
שהוא יש לו מידות רעות, אבל הוא כן אז לא יביא לו להניח תפילין?
זה באמת שירמז. ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי ותישא בריתי עלי פיך, אם הייתם נעפים. אתה שם, אז מה אתה מניח תפילים? באמת באמת לא מתאים, באמת זה מוכחש, יעלה על הדעת? מפיונר מניח תפילים?
קרקף, אני לא מניח תפילים.
פושע ישראל? בסדר, אז מה? מה, לא הבנתי מה השאלה שלך.
אני משמע, חייב אדם
מישראל
להניח תפילין.
כי חייב אדם מישראל להיות אדם ומישראל. באמצע פריצה, והגיע שקיעה, צריך מנחה? צריך להתפלל מנחה או לא? או בן אדם באמצע פריצה לקח, פתח איזה מקרר של הבית שהוא פרץ שם, ויש שם כל מיני דברים טעימים, הוא צריך לברך או לא? מה אתה אומר? אבל אסור לאכול בלי ברכה. אין שאלות כאלה בשולחן ערוך, נכון? מה זה? יעלה על הדעת דבר כזה? אז גם אין, לא יעלה על הדעת, ואדם הוא חיה רעה, שיקור ובהמה, והגיע זמן תפילין, אז הוא נהיה תפילין. קודם כל, אל תהיה שיקור. קודם כל, תהיה מוסרי, אל תהיה זנאי, אל תהיה נואף. וקודם כל. אחר כך נשמע אותך עם התפילין. זה לא, זה דבר מובן מאליו, זה דבר שאין הדעת סובלתו, אתה מבין? זה כמו המודל של השאלה שהבאתי. נו, ומה יהיה אם בן אדם הוא כזה? אנחנו יכולים לעלות על הדעת שהאדם הוא כזה, שקודם כל שלא יהיה כזה.
הרבי שלך בעל ציבה בכל מיני מקומות, שאנשים מגיעים שם לשפלות מוסרית.
תניח תפילין. תראי, אני לא, אנחנו לומדים אגדה פה, אנחנו לא לומדים הלכה. ואני אומר, קווים מוסריים, בסיסיים, אוריינטציה נורמלית. עכשיו, הלוך אלי מייסה, מה עושים הלוך אלי מייסה? נו, אז אני שואל אותך, מה עושה הלוך אלי מייסה מישהו עכשיו באמצע פריצה והגיע זמן מנחה? מה עושים הלוך אלי מייסה? אז שאל תראה במחבד, תן לך תשובה. מכל מקום, זה מצב שהוא אין שאלה כזאת. ואם יש, שמו שמיים שיש שאלה כזאת. הסוגיה שלי פה עכשיו זה לא לתת הדרכות מעשיות לאנשים, אלא להדריך אנשים להבין מה זה היהדות, למה אנחנו שואפים, מה זה הנורמה, על מה התורה מדברת. אם זה היה מובן, אז בואו נגיד, מקרי קיצון של הפרעות רוחניות ומוסריות כאלה, הם לא היו שכיחות, ולא היו מעלות מחשבות נוגות בלבבנו למשמע הדברים האלה, אתה מבין? עכשיו אנחנו נבין את העקרונות. עקרונות, עקרונית, זה פשוט מובן מאליו שמה שאני אומר זה נכון. זהו, מה שכתוב. מי שאין לו גוף נקי, מי שהוא מושחת מבחינה מוסרית, מה לא ולתורה? תלמיד שנוהגו, לא מכניסים בית המדרש. כן.
מדובר גם על
אנשים
שהם מתחילים לעשות מעשים שהם לא מוסריים.
תראה, הנטייה רעה, במובן של קיום נטייה רעה, נטייה לרשעות, נטייה לתאוות, נטייה לגסויות. אין אדם שאין לו את זה. אז לא, זו לא כוונת הרב. אז ודאי, אם בבן אדם יש נטייה רעה והוא נלחם בה, לא מספיק נלחם בה. נלחם ומנצח בה. זהו. זה בסדר גמור. גם הצדיקים וגם הקדושים הם כאלה. רק מה שעושה אותו לקדוש, הוא הניצחון שלו הוא כבר ללא מאמץ. אבל גם באיש הקדוש יש נטיות כאלה. וכל שכן, באיש צדיק, אז יכול להיות עם מאמץ, אבל הוא מנצח. הוא חסון, וזהו. אז זה הכוונה ש... לא יכול להיות שתהיה בו חילתו להיות נוטה לכל דבר של חטא מוסתי. נוטה, זאת אומרת, זה פשוט מה שמלהיב אותו. כשהוא חושב על זה, זה פשוט מחמם את ליבו. זה נקרא הנטייה. התכונה של עמידת האדם בחוזקו ותוקפו גם בעת צרה. עכשיו אתם מבינים, חזל לוקחים פה, רבי ינאי לוקח את המודל הזה, שאולי היה גם מאורע היסטורי כזה, של אלישע בעל כנפיים, והוא מציב אותו בתור האידאה המכוננת, את המוסר של היהודי, האדם היהודי הנורמטיבי. הסיטואציה הזאת היא הייתה סיכומו של דבר, כל המושגים, אלישע בעל כנפיים, וזה הכל מושגים רוחניים. זאת אומרת, אני אומר עוד פעם, יכול להיות שהיה גם מאורע היסטורי כזה. זה לא כל כך מעניין אותנו עכשיו. הנקודה החשובה פה, שיש מושג כזה. במסגרת של הציור, או המודל, או המאורע ההיסטורי שהיה, היה שם מצב של גזירת שמד, ופקחים רומאיים, שהם דאגו שיהודים יתנהגו על פי קו השלטונות שאסר להניח תפילים. אז ושם זה יותר קשה להחזיק עמדה, כי המציאות הסביבתית לא מניחה לך לבטא את זהותך, את רוחך העברית. עכשיו השאלה היא, גם במצב הזה אתה מחזיק מעמד? ופה ילך ויתברר שבעל הכנפיים מחזיק מעמד. התכונה של עמידת האדם בחוזקו ותוקפו גם בעת צרה תלויה היא על פי אותה התעצמות הטבעית שיש בנפשו עם הדבר הקדוש שאליו הוא נושא את נפשו. וכל מה שההתעצמות יותר קרובה וטבעית לאדם, ימצא בנפשו עונים לעמוד בפני כל גלי ים זועף, ואת מקומו בעל ינח. מי האדם בעל אישיות החזקה? מי האדם החירותי באמת? מי האדם שהוא באמת התוכן של התפילין אצלו, זה כנפי הרוח שלו. הוא פשוט ניסה על גביהם. מי זה? זה אדם שהרעיון של התפילין הוא לא חינוכי אצלו ותו לא. כי שמע שסעיף בהלכה שצריך להניח תפילין, אז הוא מניח תפילין. זה לא מספיק. זה כמובן תנאי בסיסי, אבל תנאי הכרחי. אבל המדרגה הזאת של יכולת עמידה כנגד כל רוחו צועה בשר, שעניינם להסיט את האדם מהמסגרת התנהגותית האמיתית שלו, זאת אומרת של התרבות כולה, זה בתנאי שהוא מזוהה עם ערכיה של תרבותו בתור טבע. הוא קנה את ההרגל והחינוך לכלל טבע, טבע שני, טבע שבו מכעניין הוא הטבע הראשון שלו. מי ש את המוסר, לא את המוסר האנושי בלבד, אלא את מוסר הקודש. אלו מוסר הקודש זה מוסר מלאכותי נורא. הוא רחוק מאוד מהנטיות האינסטינקטיביות של האדם. כלומר, מה זה מוסר הקודש? זה כל התורה וכל המצוות זה מוסר הקודש. זה מוסר שהוא נגזר מתביעות המצפון, כפי שהאדם לעתיד לבוא יתבע אותם. בימים אשר ונתתי תורתי בקרבם, והליבם יכתובנה, ולא ילמדו את איש תחי, והוא למאור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולם. בימין, ששם תתגלה התכונה הנשמתית של כנסת ישראל כתכונה הנפשית, הממשית, הרוחנית, הממשית, עד שלב האדם יהיה לב בשר, או לב הליבם, על הנטיות הלבביות של מרכז כוחות הנפש, הרוח, שם תהיינה תביעות, כמו שכיום נטיות החיים נטבעות מאיתנו, אני יודע, כמו לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. אז כמו שהתביעות האלה שהם ערכים אוניברסליים כבר תבועים ברוח האדם, הם בליבו של האדם, ככה יהיה גם להניח תפילין, לשמורת יום שבת לקדשו, ולא תלבש שעת נז, וכדומה ועוד. כל המצוות שבמצב הנוכחי, ליבו של אדם נורמטיבי לא נוקף אותם עליו. לעתיד לבוא, זה יהיה מונח בלב. כשאדם מתעלה למצב כזה שהלוך הנפש שלו עם הנחת תפילין, זה כמו הלוך הנפש שלו ביחס לרצח, זה אדם שלא כתוצאה מלחץ חברתי, אז הוא לא יניח תפילין. או לחץ סביבתי. כי כמו שאדם לא בגלל לחץ סביבתי ירצח, אלא אם כן הוא באמת אדם גרוע. אבל אדם נורמטיבי, אנחנו מצפים ששום לחץ חברתי לא יביא אותו לרצח. אז ככה גם האדם שהתעלה ומוסר הקודש אצלו, הוא מוטבע בו כמו מוסר החול, כמו מוסר האדם, וצלם אלוקים מאיר בו כמו צלם האדם. האדם הזה זה אדם בעל כנפיים. התכונה של עמידת האדם בחוזקו ותוקפו גם בעת צרה תלויה היא על פי אותה התעצמות הטבעית שיש בנפשו, כמה זה עצמי לו בנפשו, הוא עצם נפשו עם הדבר הקדוש אליו הוא נושא את נפשו. כי ערכים גבוהים, מוסרים נעלים, זה כל אדם יכול לשמוע. אבל עד כמה אדם יכול להתמסר אל התוכן הזה בחייו, בכל נימי נפשו, בכל פרטי תנועותיו, בכל מצבי החיים, זה כבר שאלה אחרת. לשמוע רעיונות כולם יכולים, לחיות על פיהם אנשי איכות. וככל שאדם הוא יותר איכותי, ככה הוא יותר מזוהה עם התכנים הגבוהים, עד שהם ספונטניים לו. טבעיים מובנים מאליהם, מורגשים וליבו נוקף עליהם. בכל מה שהתעצמות היא יותר קרובה וטבעית לאדם, ימצא בנפשו עונים לעמוד בפני כל גלי ים זועף. ואז, שיהיו מצבים חיצוניים מכל סוג שהוא, עם כל עוצמותם, לא יוכלו לו, ואת מקומו, את מדרגתו, בל ינח. והנה, מי יוכל להכיר בעצמו כישרון של קישור אמיץ לקדושת התפילין המעלה אותנו על במותי ארץ? מי באמת קשור לתפילין? אל קדושת התפילין, מי ימצא בעצמו כישרון, תכונה, כישרון, אולי צריך לקרוא את זה לא כישרון אלא כישרון. שפירוש המילה כישרון, זאת אומרת, הכשר, ראויות לכך, וכישרון הכשר חוכמה. זה המילה הזאת הרב משתמש בה פעמים רבות. מי יוכל להכיר בעצמו כישרון של כישור אמיץ לקדושת התפילין, המעלה אותנו, הכישרון של כישור אמיץ לקדושת התפילין, הוא מעלה אותנו על מעוטי ארץ, המרומם אותנו מעל המוסר הטבעי הפשוט, ומרוממנו לעוף במרומי קדושה עליונה. מי יוכל להכיר בעצמו את זה? רק מי שכבר הכשיר נפשו אל הקדושה הטבעית, הגופנית הכללית. אם התנאי הנמוך, אם המוסר הנמוך, קנוי לו. לא שייך להיות, לקנות בצורה טבעית את מוסר הקודש, אם אדם לא קנה לו בצורה טבעית את מוסר החול. מי שמרגיש בנפשו איך שמהמוסר הזה, עם כל הודו ותאורו, הנפש ממנו לא תמלא. אדם שהוא כל כך טוב, כל כך הומני, כל כך תביעת הצדק בלבבו, עד שהוא מרגיש ריקני עם המוסריות שלו. הוא אדם מאוד מוסרי, מאוד אגון, שונא אבלה ותובע שכל ותובע מוסר ותובע יושר, ומתקומם כנגד כל רשע. ומרגיש שעל אף מצבו הזה, נפשו שוממה. הוא לא מבטא את האידיאליות הערכית שאותה הוא באמת חש שהוא רוצה להתמסר. זה איש האיכות האמיתי. זה המצב שבו הוא זקוק לכנפיים, הוא זקוק לתפילים. כי אם ביותה מתרוממת עד לעוז חביון של המוסר הקדוש שממקורה של תורה. לא מספיק לו מוסר החול. הוא זקוק למוסר הקודש, מוסר התורה. על פי הקישור הטבעי המתחזק, אבל התביעה שלו לתורה היא מתוך תביעה טבעית. הוא כל כך מוסרי, הוא כל כך עדין רוח, כל כך אצילי. די, הוא מוכרח לעשות חשבונו של עולם, לא רק חשבונה של חברה או תרבות אקטואלית, אלא חשבונו של עולם ומגמתו של עולם. והוא אכפת לו איך תראה האנושות, לאן זורמת הציביליזציה. שם הוא חי, שם הוא מרגיש, שם הוא מוכרח למסור את כל כישוריו כדי לתת כתף למשימה הזאת של האנושות והתרבות כולה. אז הוא חש צורך פנימי אל התוכן של התורה, אל התוכן של התפילין. על פי הקישור הטבעי המתחזק, על פי ההקדמה של המוסר הגופני הטבעי הקדום בזמן, דרך ארץ שקדמה לתורה. אז על פי זה יהיה הגוף נקי, וכשהגוף יהיה נקי, בנקודה הזאת של ניקיון הגוף כל כך, זה בעצמו מה שיצמיח לו כנפיים. שי ניקיון הגוף, יתבע ממנו להמשיך הלאה, ולא להסתפק בניקיון הגוף. ומה עם ניקיון הרוח? אז קדימה, גם לניקיון הרוח. ובעל התפילין יהיה לבעל כנפיים, כי עובי חומרו לא ימשכנו לרדת למטה, וימצא את עצמו מלא אונים ועוז השם בכל עת צרה. והוא כבר לא, הוא לא. הוא משתחרר בכלל מהנורמות. הנורמות, גם הטובות שבהם, הן חונקות אותו. והוא כבר אף קדימה, טס קדימה. ואם כך, גם גלי הלחצים של הסביבה והמצבים המפריעים אפילו למעמדים הנורמטיביים של החברה החיצונית, הם כבר לא יכולים עליו. וימצא עצמו מלא אונים ועוז השם בכל עת צרה, ובעומדו בעוז גבורתו נגד מלכות הרשעה בעת רעה ההיא. יש מלכות הרשעה. פה הנמשל הרוחני למלכות הרשעה זה שלטון הרשע העולמי. כל מקום הוא מפוזר והוא הגמוניסטי. התובענות לגסות, לבהמיות, לאובדן השכל, לאובדן הערכים, ליצרים ולנהנתנות, כעתרת אותם אדם צריך לשאת כעתרת על ראשו, על ראש שמחתו, זו מלכות הרשעה. ובעומדו בעוז גבורתו נגד מלכות הרשעה בעת הרעה ההיא, שמלכות הרשעה היא הגמוניסטית, ראוי הוא לקרוא בעל כנפיים. מי שהוא בעל עוצמה פנימית כזאת ותביעת תוהר פנימי כזה, זה בעל כנפיים, שינם לאות על תארת גופו וניקיונו. אם הוא בעל כנפיים, ודאי. אם הוא קרוי בעל כנפיים, ודאי שהוא בעל גוף נקי. וכל אדם מישראל הוא בעל כנפיים. הוא בעל כנפיים, ובוודאי שהוא צריך, בתור בעל כנפיים ובעל כישרון לכנפיים, שידאג שיהיה בעל גוף נקי, כאלישה בעל כנפיים. טוב.